אני רוצה להסתכל קצת על דברים שדיברנו מעוד זווית אחרת, מזווית ההרמנויטית. ההרמנויטיקה זה תורת הפרשנות. ולנסות למקים את הגישות, דיברתי על גישה אקדמית מול הלימוד המסורתי, במונחים של תפיסות הרמנויטיות. בעצם הזכרתי כבר את הביקורות, נגיד, של מנחם כהנא, המאמר של מנחם כהנא, שטיפלנו בו פעם הקודמת, ושפרבר גם כותב על זה, על הלימוד המסורתי. יש בעצם שני סוגי ביקורת שהם קשורים זה לזה, אבל צריך להבחין ביניהם. אחד מהם זה היעדר של כלים מחקריים כדי לבדוק את הריאליה. זה עוסק בדרך כלל שפרבר. לבדוק מה המשמעותם של כל מיני כלים, במסכת כלים נגיד, יש מתוארים שם כל מיני סוגי כלים, והזכרתי פעם, אני חושב, שמספרים על רב חיים, או אומרים על רב חיים שהוא הוציא את המחבטות מהמטבח, שדיני איסור והיתר שנלמדו ככה במונחים ריאליים, יש מחבט וסיר ועם שמן ומתגנים או מבשלים ומה קורה, איסורים ולא איסורים, בעצם רפיים זה הפך לקונסטרוקציות, תיאורטיות כאלה. מחבט זה בעצם איזשהו אובייקט כזה שבתוכו שמים שמן ומתגנים. הוא לא יודע לא מה זה לתגן, מה זה שמן ומה זה מחבט, אבל הוא יודע, יש איזשהו מבנה כזה שהוא יודע מה עושים איתו הלכתית. אני מגזים כמובן, אבל זה מזכיר לי את מה שדוד שלי, אולי גם את זה סיפרתי, דוד שלי אמר פעם, שיפר לי פעם בגאווה רבה על הרבי מבלז, שהוא הלך לדוקטור טיכו, הרופא עיניים הידוע בירושלים, אז היה לו איזה בעיה עם העיניים, ודוקטור טיפו אומר לו מהחלון, תסתכל שם, אתה רואה את הציפור, תנסה לעקוב אחרי העיניים. הוא רצה לראות מה קורה עם העיניים שלו, שאל אותו מה זה ציפור. אז טוב, זה סיפור, זה חצי בדיחה, הוא מתייחס לזה ברצינות משום מה, אבל אני אומר, זה כמובן מביא לקיצוניות את התופעה שכן קיימת, איזושהי תופעה של התעלמות מהריאליה. אתה לומד משהו בסוגיות האלה, יש בהן בסך הכל מימדים שצריך להכיר את החיים, צריך להכיר את הכלים שהשתמשו בהם, את להיעזר בארכיאולוגיה, בספרות היסטורית, בספרות התקופה, במקומות אחרים, לנסות להבין על מה מדובר, שלא לדבר על שפה, כן, שפה יוונית ולטינית וכל מיני השפעות שפתיות שיכולות לשפוך אור על כל מיני דברים כאלה, של ספר המפורסם של ליברמן, יוונים ויוונות בארץ ישראל. שמדבר בעצם על סוג ההשפעות הזה, ויש עוד הרבה כמובן. אז זה הביקורת של שפרבר, וכאן אני חושב שאני לגמרי מסכים. זאת אומרת, אני רק חושב ששאלת המינון היא שאלה שצריך לדון לחוד. שפרבר מקדיש לזה חצי מחייו, ואני לא בטוח שזה שווה יחס של תשומה לתפוקה. אני לא בטוח שזה שווה, כי בסך הכל צריך לעסוק בחומר עצמו, ונכון, כדאי להיעזר באמצעים שונים כדי לברר כשנתקלים במושג או בעצם כלשהו, אז להבין מה משמעותו במוסד חברתי, מה משנה. אני רוצה להבין מה משמעותו, אוקיי, אבל זה בשוליים, אני לא חושב שזאת ביקורת רצינית שאומר שצריך לשנות את הלימוד. צריך להיעזר בספרות שמתפתחת, יש היום אנשים שמתעסקים עם זה, כן, אני חושב שזה נשמע מאוד סביר. הביקורת השנייה זה הביקורת של כהנא, שאומרת שהביקורת על הקונטקסט, שעליה כבר דיברתי לא מעט, שבעצם לא נעזרים כל כך בכלים של מחקר מודרני, גם של קונטקסט וגם כמובן פילולוגיה, וכן, דיברנו על האישה הפילולוגית היסטורית בוויכוח שם עם אבינועם רוזנק, עם זה התחלתי, את הסדרה הזאת. כן, כלים של מחקר מודרני כדי לרדת למשמעותו של הטקסט. דרך קונטקסט, דרך כל מיני כלים שהתפתחו לפענוח טקסטים. זה מזכיר לי פגישה מעניינת שהייתה לי לפני כמה שנים. בא אליי, צלצל אליי איזה קצין מהצבא, בחור צעיר, סרן עם ילד, בת 20 ומשהו. מתברר שזה תלמיד שלי מירוחם ששרת אצלו ביחידה, תחתיו ביחידה, הפנה אותו אליי. למה? כי הוא אוסף כלי פרשנות. באופן לגמרי חופשי מכל הסוגים, מכל המינים, ומנסים לגבש משהו מאוד מעניין, שנותנים את זה לילד כזה שהוא לא בחור חכם, אבל הוא לא, לא היה לו שום השכלה בשום תחום מסודרת, לא בתחומים האלה לפחות, אולי מחשבים או משהו, אני לא יודע, אבל לא בתחומים האלה. והוא אמור היה לנסות ולבנות איזושהי תורה, ממש יש מאין, מין איזשהו, לא יש מאין, יש מי יש, אבל לרכז המון כלי פרשנות מכל מיני סוגים, ולראות האם אפשר לעשות בהם שימוש בפרשנות, למקורות עיתונאיים, למסמכים, לכל מיני דברים שלא יודע, במודיעין מתעסקים איתם, אני לא יודע בדיוק מה. הוא אמר, הוא רוצה לשמוע ממני מה אני יכול להגיד לו בתחומים האלה, בלי להגיד שום דבר, זה פשוט לזרוק, ואם הוא ימצא משהו מעניין, אז הוא ייקח אותו, ואם לא, אז לא. זו הייתה פגישה מאוד מעניינת דווקא. בכל מקרה, אז יש מחקר בתחומים של פרשנות, זה לא יש מעניין, כמו שאמרתי קודם, ותסכים עם זה, מחקר שנעזר בכל מיני כלים, והביקורת היא שהעולם המסורתי, עולם הלימוד המסורתי לא נעזר בכלים האלה. ובעצם בזה הוא מחטיא קצת את את המשמעות של הטקסט, זאת אומרת, הוא לא, זה יכול היה לעזור לו לפענח טוב יותר את המשמעויות של הטקסטים. עכשיו כאן, זה כבר ביקורת יותר עקרונית, שם זה רק כלי עזר, אבל פה בעצם זאת איזושהי המלצה ללמוד אחרת. אז שם זה רק להיעזר בעוד מידע שלא נעזרים בו, זה לא אמור לשנות שום דבר מבחינת שיטת הלימוד, אלא אולי הקדשת זמן מסוים, לבירור ריאלי, אבל גם אם לא, יש אנשים באוניברסיטה שעושים, אז זה תעזר במה שהם מוצאים. אתה רוצה לעשות את זה בעצמך. זה לא ביקורת מהותית, הביקורת הראשונה, אבל שלישי בהחלט יש מקום לקבל אותה. הביקורת השנייה היא ביקורת עקרונית, ובזה כבר עסקנו לא פעם, אבל היום אני רוצה להסתכל על זה מזווית קצת אחרת. הטענה היא שיש כל מיני תירוצים וקושיות ונבנים שאנחנו בונים על סמך קושיות כאלה ואחרות, שיסודם בעצם בחוסר הבנה, זאת אומרת, אם היינו מבינים את ההקשר וכו', אז היינו רואים שזה בעצם המשמעות היא אחרת, וזה לא סותר, וזה לא כל מיני דברים מן הסוג הזה. אגב, יש ביקורות לא מהכיוון האקדמי, אבל גם ביקורות דומות, גם של הרב רבינוביץ' ממעלה אדומים, וגם של הרב קפח, זל. ששניהם בעצם טענו שכל המבנים המפולפלים שאנחנו בונים סביב הרמב״ם, או לא כל, אבל הרבה מהם, לא נצרכים. זאת אומרת, אם היינו עושים עבודה מסודרת עם הטקסט ולא מניחים כל מיני הנחות שאנחנו מעניסים על הרמב״ם, לא הייתה סתירה ולא היה צורך גם לבנות מבנים מורכבים כדי ליישב אותה. אני חושב שיש לזה כמה דוגמאות לא רעות. זאת אומרת, סתם, להסתכל בשוט הרמב״ם ולראות מה הוא אומר על ההלכות. לפעמים הוא שופך אור. זאת אומרת, הדוגמה האחת שהבאתי אותה פעם, על זה שהרמב״ם כותב בהלכות שומרים, איפה שהוא, בצחירות אולי. הרמב״ם אומר אומר משהו שהוא ממש חזיתית נגד הגמרא, כדרכו. אומר שנדמה לי שאם אני מסרתי לשומר, בהמה לשומר והבהמה הזיקה, אז אם השומר פטור, אני חייב. אפשר לתבוע אותי. הגמרא כתוב במפורש לא כך. הגמרא כתוב שאם מסרתי לשומר, אני את שלי עשיתי, השומר צריך לשמור. אם הוא פשע, תתבע אותו, אם הוא לא פשע, אז הבהמה שמורה, אין את מי לתבוע. זאת אומרת, השומר נכנס תחת הבעלים, הוא בעצם עכשיו...
אפשר להגיד שהוא מסר לשומר אשלן, ובזה הוא התרשם.
לא, אבל אם השומר היה אשלן, אז תובעים את השומר, אז לא צריך לתבוע אותו. אז יכול להיות שאם השומר ברח לחוץ לארץ, אולי כן יש מקום לתבוע אותו, אם היה ידוע לפחות שהוא אשלן, זו שאלה. אם הוא היה אמור לדעת את זה, אבל נגיד, לא, בהנחה הזאת שלא, השומר שמר כמו שצריך, אם השומר שמר כמו שצריך, אז הבהמה הייתה שמורה, אין את מי לתבוע. כמו שכשאני שמרתי כמו שצריך, אז אי אפשר לתבוע אותי. עכשיו, הרמב״ם כותב שכן, אפשר לבוא אל הבעלים. אם אי אפשר לתבוע, אם השומר שמר כמו שצריך, תתבע את הבעלים. זה נגד הגמרא. המגיד משנה מציע איזשהו הסבר, לדחוק קצת בגמרא, שבונה איזשהו בעניין. אחרי זה רב חיים מדבר על זה, והאחרונים והכל. אלא מה, שהמגיד משנה נמצא פה, יש לו שרשי. יש כסף משנה, איפה שתוספות. כסף משנה מביא מכתב, שהרמב״ם עצמו כתב. כתב לחכמי לוני, הוא אמר, טעות סופר. פשוט טעות של המעתיק, ההלכה הזאת פשוט הועתקה לא נכון. אני לא כתבתי את זה, כתבתי הפוך. כתבתי מה שמתאים לגמרא, טעות סופר. עכשיו, הכסף משנה כבר מביא את המכתב הזה, זאת אומרת, וכל מי שקרא את הרמב״ם קורא גם את הכסף משנה לידו. רב חיים קרא את הכסף משנה, אוקיי? וזה לא מפריע לו לבנות איזשהו בניין שמסביר, מיישב את הרמב״ם, איך הוא מסתדר עם הגמרא. הוא מציא את המחבת מהמטבח ואת הרמב״ם מהרמב״ם. כן, כמו תשאלו את קורצווייט, כן, זאת אומרת, הרמב״ם האיש לא מעניין.
יש את הרמב״ם הריאלי מהרמב״ם
הקונספטואלי. כן, או האיש, את הספר מהאיש. זאת אומרת, האיש מבהיר מה כוונתו, מה אכפת לי, אבל הספר הוא הסובר. הספר זה מה שכתוב, הרמב״ם זה ספר, זה לא איש.
כמו שבאומנות, היצירה מופקעת מהיוצר.
כן, וזה בדיוק אני רוצה לדבר על המנואטיקה. אז טוב, זה כמובן, זה קיצוני. אני חושב שפה פעם אפילו, במאמר המקורי הגנתי אפילו על זה. אבל בינתיים כבר התמתנתי קצת. בכל מקרה, אז זו בעצם הביקורת המהותית, על ההתעלמות מקונטקסט, על ההתעלמות מכתבי יד, להשוות, לראות, אולי גם תפלו שיבושים, ברגע שתסיר את השיבוש, תראה שאין סתירה, ולא צריך לעשות את כל ההתעמלות האינטלקטואלית כדי ליישב אותה. תבדוק חיבורים מקבילים של הבן אדם. שוט הרמב״ם, הוא מתייחס לפעמים להלכות, שאלו אותו על ההלכות שהוא כתב, הוא ענה. אתה לא יכול להסתכל על ההלכות האלה בלי להסתכל מה הרמב״ם עצמו הסביר כששאלו אותו את השאלות האלה. מה ההיגיון להתמקד בה, להתעלם מכל ההקשר. שההקשר זה לא רק הקשר ריאלי-היסטורי, אלא גם הקשר טקסטואלי. זאת אומרת, יש טקסטים אחרים או חיבורים אחרים של הרמב״ם, ולראות, להשוות מול פירוש המשנה. את זה קצת עושים, אבל גם כלא הרבה. לראות, לפעמים זה מאיר את זה. וכולי. יש איזושהי התעלמות, בקיצור, מכתבי יד, מגרסאות, מהריאליה שהייתה אז, מהקונטקסט שהיה אז, מההשפעות שהיו על הרמב״ם ההיסטוריות. אני רק מרחיב דברים שכבר קצת נגענו בהם. איכשהו הטקסט נתפס כ-א-היסטורי, א-קונטקסטואלי, כן, הוא לגמרי מנותק, out of context. זאת אומרת, הטקסט עומד לעצמו, אני עומד מולו, שום דבר אין בסביבה. כן, או הבן אדם, או הטקסט, או הטקסטים בעצם. דיברנו על זה שכולם יושבים סביב, מה?
אמרנו בשלום האחרונים שכל שיטת הלימודים הסרטית בנויה על ניתוק מה...
כן, נכון. אני אמרתי שאני חוזר לאותו דבר, רק מאיזושהי זווית קצת אחרת. נכון, אני רק מפרט את הדברים שכבר דיברנו עליהם. עכשיו, יש... גם הרמב״ם משמיט כל מיני הלכות. לדוגמה שנובעות לעין הרע, שדים וכל דברים כאלה שהוא לא האמין בהם. אוקיי? עכשיו, כל השמטה כזאת, אתם יכולים לראות נושאי כלים שדנים, הרי זה נגד הגמרא, ומיישבים אותו ועושים מוקימתות ומסבירים וכל הפי... עכשיו, הרי כל אחד מבין שהרמב״ם משמיט את זה כי הוא לא האמין בזה. זה ברור. מי שקורא את מורה נבוכים, מי שקורא את החיבורים האחרים של הרמב״ם, זה יודע, העין רעה, כן, שם לא יעמוד על שדה חברו, לא יתבונן, לא יביא את השדות חברו בכמותיה, כן, אמרה בעובת רשם, דף, ואף נדמה לי, משהו כזה, בגלל העין רעה. הרמב״ם משמיט את ההלכה. נטילת ידיים עם רוח רעה, כל מיני, באופן עקבי, הוא משמיט שם את כל ההלכות האלה. הרמב״ם כותב באיזשהו מקום שאפשר ללחוש על מכת הקרב בשבת, למרות שאסור לעשות דברים של רפואה. מותר ללחוש על מכת הקרב בשבת כי זה מקום החושטויות. זה מקום אחר לא עושה כלום. והגרה מתעצבן שם נורא בהגאות על השולחן. השולחן ערוך מעתיק את ההלכה הזאת מהרמב״ם. והגרא מתעצבן, אומר שהפילוסופיה הארורה היא טאטו.
לפחות הגרא בעניין הזה...
לא, פה הרמב״ם אמר. את השמטות שם הוא פשוט משמיט, הוא לא אומר כלום, אז אתה יכול עכשיו לדון למה הוא השמיט. כאן הרמב״ם אומר, אפשר ללחוש על מכת הקרב בשבת, כי זה בכל כך לא עוזר כלום, זה סתם שטויות. אז תעשה שטויות מותר לעשות גם בשבת, רק רפואה אסור לעשות בשבת.
כאן הוא גילה את דעתו האמיתית על כל נושא הסוף.
זהו, בדיוק. אתה יכול להבין מתוך זה מה דעתו על כל המיסטיקות האלה למיניהן. כן, הרמב״ם באופן עקבי, הרמב״ם מדבר על כל האיסורים של תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא תנחשו, לא תעוננו, כל הדברים האלה. הרמב״ם באופן סדרתי מסביר אותם שאיסור להיות טיפש. כן, הרמב״ן, נגיד, או אנשים שיותר קרובים לסוד, הם מסבירים שלא, יש דברים כאלה, זה אמיתי, זה עובד, רק אסור לעשות בזה שימוש. כי זה שייך לאיזה אגף אחר, סיטרא אחרא, כן, הצד האחר. אסור לעשות שימוש בכוחות הטומאה. של הרמב״ם אין דבר כזה, כוחות הטומאה זה שטויות פשוט. אסור להיות טיפש, זה הכל. זאת אומרת, אל תעשה דברים שחסרי שחר. לפי הרמב״ם אגב יוצא, זה פעם, איפה נתקלתי בזה, עלה איזה דיון באינטרנט, מישהו חולה במחלה חשוכת מרפא. מחלה קשה, זאת אומרת, סכנת חיים מוחשית. ויש, אין רפואה קונבנציונלית למחלה הזאת. לא זוכר אפילו מה זה היה בדיוק. והוא שלח שאלה לפורום שהייתי שם, האם הוא יכול ללכת לאיזה מרפא יעני באמריקה איפשהו, שאומרים שהוא הצליח כנראה בלא מעט מקרים לרפא את המחלה הזאת. השאלה אם מותר לעשות את זה, אסור לעשות את זה, הוא מבחינתו זה קשור לאלים ולכל מיני עבודה זרה ודברים כאלה, השאלה אם מותר לעשות את זה או לא. אז אני אמרתי שלשיטת הרמב״ם ודאי שמותר לעשות את זה, כי אם זה עובד, לא, אם זה עובד, אז זה רפואה, זה שהרפואה עדיין לא הכירה את התרופה הזאת בסדר, אבל כנראה שזה איזשהו, זה מבוסס על מכניזם אמיתי, על מה שהאמיתי מותר לעשות. אם זה לא עובד, אז צריך פשוט לבדוק את הנתונים, אם זה לא עובד, אז זה סתם שטויות, אז אין התלבטות. מה זה משנה אם מותר או אסור לעשות את זה, שמה אתה הולך, זה לא עובד. אז תעשה בדיקה רצינית, אם באמת יש אינדיקציות שזה עובד, אז מותר ללכת, לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם באמת יכול להיות שיהיה אסור. זו סוגיה מעניינת בפני עצמה, לא משנה, אני אכנס לזה עכשיו. בכל אופן, אז די ברור שכל השמטות האלה של הרמב״ם באות מתפיסת העולם שלו, מי שקורא מורה נבוכים, מי שיקרא את ההקשר הרמב״מי, את העולם המחשבתי של הרמב״ם, אז יבין מאיפה זה בא. אבל יש לי מפרשי הרמב״ם שמסתכלים על כל דבר כזה ודנים בזה כאילו שיש פה איזושהי השמטה מהגמרא וצריך ליישב את זה והם עושים איזה חילוך או מנסים להסביר, הרמב״ם פסק כמו המורה כזה ויש מחלוקת בעניין, אולי שיטות הרגילות, איך מיישבים בעיות ברמב״ם ומתעלמים איכשהו מתוך ההקשר, מההקשר המחשבתי שבתוכו הדברים נכתבים, אוקיי? זה עוד פעם איזושהי התעלמות מקונטקסט, לא מקונטקסט חברתי דווקא, אבל כן מקונטקסט מחשבתי מבית המדרש, מהעולם המחשבתי שבתוכו הרמב״ם פועל. אני אביא אולי שתי דוגמאות שיש אפילו כללים הלכתיים שאומרים שאתה מתעלם מהקשר. שזה אפילו לא רק סתם הרגל לימודי בישיבות, זה ממש נכנס כאיזשהו כלל לימודי. זה בדיוק אותו דבר, אבל זה מעניין. יש בספר יד מלאכי, אחד מספרי הכללים, רבי מלאכי הכהן, אז הוא כותב, המורה יש לו כוח לעשות פשרה בין התנאים, ולא אוהב דעתי דלא כמר ודלא כמר. לאחי אשכחן בכמה דוכתר, עשינו את זה בכמה מקומות. מה זאת אומרת? יש מחלוקת תנאים. והם נגיד שהם נחלקים, המחלוקת הזאת מובילה לשתי נקודות שבהם יש ויכוח. אתה יכול לפסוק בנקודה א' כמו תנא הזה, ובנקודה ב' כמו התנא הזה. עכשיו הרי ברור שזה אותו ויכוח. אנחנו מדברים על שתי הנקודות האלה יוצאות מאותה נקודה שעליה מתנהל הוויכוח. הנימוק הוא אחד. אבל אתה יכול לעשות פשרה בין התנאים, להטיל פשרה בין התנאים. להטיל פשרה בין התנאים פירוש הדבר שאתה בעצם חולק על שניהם. כי אתה בעצם לא מאמץ לא את הנימוק שלו וגם לא את הנימוק ההפוך. אתה בעצם מייצר שיטה משלך. אבל כיוון שיש מקור שאתה מתאים לו בכל אחת משתי הפסיקות, אתה לא חולק על שני התנאים מבחינת שורה תחתונה. פסיקה א' מתאימה לתנא א', פסיקה ב' מתאימה לתנא ב', לא מטעמו, אבל היא מתאימה, אז זה בסדר. אז זה לא נקרא שאתה חולק על תנאים.
פלגינן.
כן, אבל זה פלגינן בין הנימוקים לבין הפסיקה. כשהפסיקה היא תוצר של הנימוקים. אז תופעה קצת דומה למה שאמרתי קודם ברמב״ם. הרמב״ם יש נימוק, למה הוא השמיט את זה? אני יודע למה הוא השמיט את זה. אני מתעלם, אני מסתכל על ההשמטה הזאת כאיזושהי דעה הלכתית, והנימוקים, לא יודע, לא מעניין, הנימוקים. גם פה אותו דבר. הלכה דומה קצת, מכיוון אחר, יש ברמ"א, בחושן משפט בסימן כ"ה, הרמ"א כותב, וכן אם היה יחיד נגד רבים, הולכים אחר רבים בכל מקום. ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד, אלא כל אחד יש לו טעם בפני עצמו. הועיל והם מסכימים לעניין הדין, מקרי רבים, ואז לינן בטרל. זה לקוח ממעריק. אז בעצם מה זה אומר? נגיד יש לי בבית דין, אולי פעם הזכרתי, יש פרדוקסים אפילו סביב העניין הזה, שלושה דיינים בבית דין, ושניים נגד, נגיד, שניים באים להידיין סביב חוזה כלשהו. ויש שני דיינים שאומרים שרובן צודק ודיין אחד שאומר ששימון צודק. אז הלכה כמו אחרי רבים לטוב, אז רובן צודק. אבל מה קורה אם שני הדיינים משתמשים בנימוקים שונים לטובת רובן? אז אני בודק ברמת הנימוקים, ברמת הנימוקים אין פה רוב. יש שלושה נימוקים, כל אחד עם נימוק אחר. עכשיו בסופו של דבר ההכרעה מתבססת על נימוקים, ההכרעה היא לא שורה תחתונה תלושה באוויר. השורה התחתונה היא תוצאה של נימוקים. אבל יש פה איזושהי התעלמות מהנימוקים. זאת אומרת, השאלה מה השורה התחתונה? אני מחויב לשורה התחתונה. לא מעניין אותי מאיפה באו הנימוקים. אתם מבינים שזה עוד פעם איזשהו סוג של התעלמות מקונטקסט. כי בעצם אני אומר, אני מבחינתי מה שכתוב בספר, אני לא יודע מה המשמעויות, הנימוקים, הסברות שעמדו מאחורי זה, זה כבר אני משחזר בעצמי. זה כבר לא מעניין אותי מה הוביל את כותב הספר לכתוב את מה שהוא כתב.
לגבי הרמב״ם, יש בנקודה הספציפית הזאת של השלילה הגורפת של כל עולם הסגולות, לא רק שאלה של ניתוק מהריאליה והקונטקסט, אלא גם בעיה תיאולוגית של הסמכות של הטקסט של הגמרא. כי לכאורה, הרי כמו שהגמרא מקבלת את המשנה ולא חולקת עליה, ככה גם אחרי מתקופת הראשונים, כאילו מתקופת הגאונים, מי שנכתב התרבות, התלמוד והתקבל בכלל ישראל, אז עכשיו השאלה, איך אתה לוקח חלקים מהתלמוד?
זאת שאלה אחרת ברב.
לכן זה מוקש כזה רציני, ולכן מנסים לעשות את כל ההתעמלות הזאת כדי להסביר את זה באופן נקודתי, וכפוף לקבלת
הסמכות שלו. אבל אם האמת היא לא כזאת...
אתה לא מקבל את זה, אז אל תקבל גם תפילים שחורות.
אבל אם האמת היא לא כזאת... אבל הרי האמת היא לא כזאת, הרמב״ם השמיט את זה בגלל תפיסת עולמו. עכשיו, יש לי בעיה, לא יודע איך להסביר את זה.
מה סמכות הטקסט?
בסדר,
שאלה. כולרים כאלה, אני
מחלוקים. לא, אני מבין את הקושי, אבל תכלס, אני יודע למה הרמב״ם השמיט את זה. אז יש לי קושייה איך הרמב״ם מערער על סמכותו של הגמרא. סמכותה של הגמרא.
זה לא רק השאלה של ניתוק מהראי,
אלא גם... יש גם מוטיבציות אידיאולוגיות.
יכול להסביר את זה, הטעות בעובדות.
כן, אני טוען שאין בעיה. הטעות בעובדות. אז אין בעיה. לגמרא אין סמכות כשיש טעות עובדתית. יש טעות הלכתית, יש מקום לדון. קינה, כן, שהיא לא פרה ורבה, ולכן אפשר להרוג אותה בשבת. שם זה כמובן שינוי לחומרה, זה יותר קל, למרות שגם את זה כמעט אף פוסק לא עובר לעשות. אבל סוג כזה של טעויות בעיניי זה בכלל לא סמכות. זה סתם עדיין את הדעה בכלל. כן, זה פשוט טעות. אנחנו יודעים היום שהם טעו, וזה הכל. מה הבעיה? לכן אני בכלל לא מוטרד מהעניין הזה. השאלה, אפשר להתווכח האם באמת יש פה טעות או לא. הרמב״ן חושב שאין פה טעות, כי יש דברים כאלה. והרמב״ן חושב שזו טעות. אם בשיחתו יש טעות, אז אין בעיה. למה הוא לא מקבל את הסמכות של הטקסט? כי טעויות, זה טעויות. טוב, אבל התפיסה המקובלת בין פוסקים זה שאין טעויות אפילו עובדתיות בגמרא. זו ההנחה המקובלת בעולם ההלכתי המסורתי.
המון סיפורים על אינטראקציות בין המוראים בשדים.
כן. קשה להבין איך העסק הזה עובד. אז זה, מי אבי אברהם בן הרמב״ם רוצה לומר שהמציאות השתנתה קצת, השדים נעלמו. הם היו אז, אבל בינתיים הם נעלמו, אז לכן... זה לא מסביר את הרמב״ם כמובן, כי הרמב״ם פוסק הלכה לא רק לזמן, בניגוד לשולחן ערוך. ואז הייתי מטפל שיסוק הלכה לזמן שבו יש שדים ו... נראה שהוא לא... זה כמו השתנות הצבעים, כן, הספר של מריה בוטל, על השתנות הצבעים. אז אולי כבר לא נזכרתי את זה פעם, אני חושב. לפני שיצא הספר, הוא כתב איזה מאמר על הנושא הזה. אני ראיתי את המאמר ההוא, אני לא זכרתי כבר, קראתי את המאמר ההוא, והתעורר איזשהו דיון גם כן בפורום הזה, על קצור כאן חושבים. ואני זכרתי שראיתי אצל נריה גוטל, אז אמרתי שנריה גוטל אמר שזו שפה מכובסת להגיד שאנחנו חולקים על הראשונים. על המורים, תנאים, ראשונים, לא משנה. השתנו הצבעים, לא נעים לך להגיד, אני חולק עליו. כנראה המציאות בזמנו הייתה אחרת. אז היו שדים, אבל היום כבר אין. אין מין כזה שפה מכובסת, לא לשים על השולחן את זה שאני חולק על הדורות הראשונים. אז הוא מאוד התקומם. הוא אמר, לא כתבתי את זה, זה אבא אמינה שדחיתי את זה בכלל, זה לא, אף אחד לא אומר את זה, זה לא יכול להיות, זה רק... ואז הוא עבר להגיד, לא, באמת השתנו הצבעים, ואין כל מיני הסברים שם בספר, מה בדיוק זה אומר, השתנו את הצבעים, אבל אף אחד מהם הוא באמת לא ההסבר הנכון, כמובן. ההסבר הנכון הוא שלא השתנה שום דבר, אלא פשוט זאת שפה מכובסת לעלות על ה... או להגיד שהייתה טעות עובדתית. לא לחלוק, להגיד שהייתה טעות עובדתית. אני טוען שלהגיד שהייתה טעות עובדתית זה לא לחלוק.
אבל אפילו אלה שאומרים את הטענה הזאת לא יודעים שהם בעצם
טעות. כן. אני בא לפומה לבליה, לא מעיזים להגיד לעצמם.
לא מעיזים להגיד לעצמם
את זה. יש איזו גישה כזאת שקדושה של התלמוד, שאתה לא, אין דבר כזה טעויות בתלמוד, זה כמו אותו חשש שלה. אם תחליט שיש טעויות פה, אז אולי הכל זה טעויות, אולי גם בהלכה יש שם טעויות. למרות שיש הבדל בין טעויות בהלכה לטעויות בעובדה. אפילו אם יש טעויות בהלכה, אפשר לדרוש סמכות. יש סמכות. נגיד, יש משמעות לסמכות בהקשרים הלכתיים. סמכות משמעותה שאפילו אם אני טועה, אתה צריך לקבל את מה שאני אומר. בהקשרים הלכתיים אפשר לשמוע את זה, כמו בכנסת, נגיד. הכנסת מחוקקת חוק. ואני חושב שזה טעות, זה חוק גרוע, זה חוק לא נכון, לא צודק, לא משנה מה. הכנסת חוקקה את זה, זה מחייב. אין בזה בעיה עקרונית. בסדר.
לא חייב
אותי. מה?
לא
חייב אותי.
לא
חייב אותי.
לא?
עכשיו, חייב שאותי יקר, כי אני לא בסדר.
אני חייב שזה טעות מהותית. למה
לעשות את זה? יש סמכות.
מה, איזה שוטר יבוא ויקפוס
אותי? קדוש ברוך הוא, יש סמכות.
לא, הוא יודע שאני עושה את האמת.
לא, אתה לא עושה את האמת, כי האמת היא לציית לגמרא.
נגד האמת?
זה גם אמת, כן? זה הדרשות הר"ן כותב על זקן ממרא.
שם יש סנהדרין.
אז מה, מה זה משנה? הגמרא זה כמו סנהדרין. כל הראשונים כותבים, הגמרא זה כמו סנהדרין. לא חולקים על זה, זה לא תעשו. לא כל הראשונים, או כמה ראשונים. הסמכות של הגמרא זה כמו סנהדרין. זה, אני חושב שזה דבר מקובל של כל הפוסקים. למרות שהם לא היו סמוכים במובן בתקופת הגמרא עצמה, אבל יש לי סמכות כמו סנהדרין. בגלל שזה לא יודע, הרב קוק שמדבר על כלל ישראל, שמחליף את הסמיכה, אז כמו חילוש הסמיכה של הרמב״ם. אז על הגמרא כלל ישראל הסכים, וברגע שכלל ישראל מסכים זה כמו סמיכה. זה כמו סנהדרין.
כל
התורה שמוסיף תוריות,
אם
זה
מי שהגיע
להוראה
והוא יודע שההלכה נגד בית דין, אסור לעשות מה שבית דין אומר.
טוב, זה טעה במצווה לשמוע לדברי חמים, סוגיה מאוד מסובכת. זה לא כל כך פשוט. יש שם כל מיני פרשנויות, אני גם לא נמצא עכשיו בפרטים, אבל סוגיה מאוד מסובכת. באופן עקרוני ודאי שיש סמכות. מה זה זקן ממרא? זקן ממרא שמישהו שחוטא נגד מה שהוא חושב? הוא עצמו ודאי חושב שהוא צודק, ועדיין יש דין זקן ממרא בתורה. אז טוב, צריך לבדוק. טעה במצווה לשמוע את דברי חמין, יש מאמר של בליטשטיין, זה מאמר מעניין. בכל מקרה...
רבי יהושע,
מה?
רבי יהושע שבא במקלאות.
כן, כמו שבא יוצא רבי יהושע זו דוגמה לא כל כך טובה, כי
שם הוויכוח היה... הוא היה משמע
שאתה יודע? לא, שם הוויכוח היה על קידוש החודש, ובקידוש החודש יש סמכות מנדטורית לנשיא הסנהדרין. הנשיא הסנהדרין כתוב, אתם אפילו סוגגים, אתם אפילו מזידים, אתם אפילו אנוסים, אז מה שנשיא הסנהדרין אומר זה בהגדרה האמת, זה לא משנה אם הוא טועה. אז שם זו דוגמה לא טובה. כי שם אתה היית חייב לקבל את מה שנשיא הסנהדרין אמר, כי הוא הקובע. לא בגלל שהוא צודק.
הוא לא חוסר. כן,
כן, אבל שם זה רק הרוב, זה לא נשיא הסנהדרין. זה עצמה ברוב. בכל מקרה, כן, אז ברמב״ם, ההתעלמות מהקונטקסט, הבאתי עם כל ההלכות המיסטיות, הבאתי שתי הדוגמאות האלה של היד מלאכי והרמה וזה שהולכים אחרי הרוב של שורה תחתונה, בהתעלם מהנימוקים, והזכרתי שיש פרדוקס כזה, הזכרתי אותו אני חושב פעם, שיש שלושה שופטים שדנים בחוזה מסוים. ראובן טוען ששמעון הפר את החוזה. ושמעון אומר שלא, הוא לא הפר את החוזה. עכשיו, השופטים צריכים להחליט בשתי שאלות. שאלה אחת זה האם החוזה באמת מחייב לעשות את זה, פרשנות של החוזה, זאת שאלה אחת. השאלה השנייה, האם עובדתית שמעון באמת פעל לא כך, אוקיי? זאת שאלה עובדתית וזאת שאלה של פרשנות החוזה. שתי שאלות. עכשיו, יכול להיות מצב שבו הרוב של השורה התחתונה יגיד ששמעון הפר את החוזה, ובמישור הנימוקים יהיה רוב לטובת הצד ששמעון פטור. זאת אומרת, נגיד, שופט אחד אומר, שופט אחד אומר שהחוזה באמת מחייב את זה, אבל שמעון עשה את זה, אז הכל בסדר, אוקיי? שופט אחד אומר, החוזה בכלל לא מחייב את זה, וזה לא משנה אם שמעון עשה את זה או לא. ושופט אחד אומר שהחוזה מחייב את זה ושמעון לא עשה את זה. בסדר? השני השופטים הראשונים אומרים ששמעון פטור. רק השופט השלישי אומר שהוא חייב. ועכשיו תבדקו את שתי השאלות כל אחת, אז תראו. בשאלה אם החוזה מחייב את זה, יש שניים נגד אחד, אז הוא מחייב את זה. בשאלה אם שמעון עשה את זה, יש שניים נגד אחד שהוא עשה את זה. אז זה אומר שבעצם אם אתה הולך על מישור הטעמים, אז רוב השופטים מרשיעים את שמעון ולא מזכים אותו. ואם אתה הולך בשורה התחתונה, אז רוב השופטים מזכים את שמעון. אז פה זה כבר ממש עוד יותר קיצוני מאשר בדוגמה של הרמ"א. כי בדוגמה של הרמ"א יש שלושה נימוקים, כל אחד מנימוק אחר, אז אין רוב לשום כיוון. אז אם אין רוב לשום כיוון, בוא נלך אחרי שורה תחתונה. כאן לא, אם תלך אחרי הנימוקים, אתה תגיע למסקנה הפוכה. ועדיין אתה הולך אחרי שורה תחתונה. ככה מקובל לפחות, שבהלכה הולכים אחרי שורה תחתונה. כמו שעוד פעם, הרמ"א מדבר על מקרה הזה. אני לא יודע ללמוד מזה גם לדוגמה הפרדוקסלית, אבל ככה מקובל לחשוב. אז זה אומר שבעצם יש אפילו בהלכה עצמה איזשהו מושג שהוא התעלמות מקונטקסט או מחויבות לטקסט כפי שהוא. שאני, נגיד, מחויב לגמרא, אני מחויב למה שכתוב בה, לא לנימוקים שבגללם כתבו את מה שיש בגמרא. אז אם אני אלך כמו הגמרא אבל אחלוק על הנימוקים זה בסדר. אבל אם אני אלך נגד הגמרא למרות שאני לא אחלוק על הנימוקים באיזושהי צורה, אז לא, זה אסור. זאת אומרת, הסמכות היא של הטקסט עצמו ולא של ההקשר המחשבתי או הסברתי שבתוכו נכתב הטקסט, אוקיי? אז במובן הזה זאת תופעה דומה לזאת שתיארתי קודם. אוקיי, עכשיו אני רוצה באמת לנסות ולהכניס את זה לתוך מסגרת של דיונים הרמנויטיים. בהרמנויטיקה יש בעצם, במעשה פרשני בעצם מעורבים שלושה גורמים. גורם אחד זה המחבר, דבר על פרשנות של טקסט, אבל אפשר לפרש גם יצירת אמנות, אפשר לפרש כל מיני דברים, דבר על טקסט לצורך הפשטות. יש את המחבר, יש את הטקסט ויש את הקורא. הקורא לא פרשן. עכשיו, בתפיסה הרגילה, הנאילבית, נגיד של תורת הפרשנות, אז אנחנו מחפשים את כוונת המחבר. אנחנו מסתכלים מה התשווה למחבר. הבעיה עם זה, שיש לה כל מיני ניסוחים, יש כאלה שמכנים את זה, נגיד, המעגל ההרמנויטי, זה איך אתה יכול לדעת שהפירוש שאתה אומר הוא נכון? הרי מה שעומד בפניך זה רק הטקסט. המחבר כבר מת מזמן, אתה לא יכול לשאול אותו למה הוא התכוון. אז בעצם מה שעומד בפניך זה רק הטקסט, כנציגו של המחבר, אוקיי? עכשיו, איך אתה יכול לדעת שהפירוש שלך הוא נכון? אתה אומר, כי זה מתאים לטקסט. אבל בסדר, אבל השאלה אם אתה מפרש את הטקסט נכון. צריך איזושהי אינדיקציה בלתי תלויה שתיתן לך פידבק, האם הפירוש שלך לטקסט הוא נכון או לא. אבל אין לך שום נגישות על המחבר, אלא רק דרך הטקסט. ולכן בעצם יש פה איזשהו מעגל, אתה כלוא בתוך הטקסט, אתה לא יכול לצאת ממנו. וכיוון שכך, אז יש כאלה שטוענים של לחפש את כוונת המחבר זה לא נכון, זה לא אפשרי. ואז מה? אז בעצם באה הגישה המודרנית יותר, שאומרת אני מחפש את משמעותו של הטקסט. לא את כוונת המחבר, הגורם הבא במעשה הפרשני. לא המחבר, אלא הטקסט. המשמעות או הפרשנות היא משמעותו של הטקסט, ולא כוונת המחבר. הטקסט מונח לפניי, זה מה שאני עושה. אבל גם בהקשר הזה יש כמה קשיים בתפיסה הזאת, בגלל שא', מה המשמעות של, מה זה נקרא המשמעות של הטקסט? הטקסט זה סתם אוסף מולקולות דיו. את משמעות לטקסט. אם לא מדובר פה באדם שחיבר את הטקסט, משמעות, לדברים דוממים אין משמעות. משמעויות יש ביצירות של אנשים, או של ישויות בנות בחירה, לא משנה, הקדוש ברוך הוא, אבל ישויות שיש להם מימד אינטלקטואלי. אתה יכול לדון מה המשמעות? מה המשמעות של אבן? אין משמעות לאבן, אבן היא אבן כי היא אבן. זהו. גם הטקסט, שאתה מסתכל על הטקסט של עצמו, מה זה נקרא משמעות של הטקסט? אם לא מה שהמחבר התכוון. הטקסט אין לו חיים מצד עצמו, זה אוסף מולקולות, דיור על מולקולות נייר. זה הטקסט. מה זה משמעות של... אז זה שאלה טופית. מעבר לזה יש גם שאלה טכנית. העובדה שיש לנו ויכוחים מה אומר טקסט. יש ויכוחים פרשניים. זאת אומרת שהטקסט כנראה לא מתפרש באופן חד ערכי. יש אפשרות לקרוא אותו בכמה צורות. וכיוון שכך, אז בעצם הטענה, כן, הניהיליסטית, הפוסט-מודרנית, דקונסטרוקציוניסטית, איך שתקראו לזה, זאת טענה שאומרת, אין באמת פרשנות לטקסט. אתה מחבר, אתה יכול לשאול למה הוא התכוון. אם אתה יכול לשאול אותו, תשאל אותו, הוא יגיד לך למה הוא התכוון. אבל לטקסט אין משמעות. או מהסיבה הטכנית, או מהסיבה המהותית, הפילוסופית. אנשים לא אומרים, מה זה נקרא, שהפרשנות לדבר זה בעצם משמעותו של הטקסט, לא של המחבר. אז בעצם הם אומרים, לא, המשמעות היא של המחבר, רק לזה לא נגיש אליה. לא יכולים להגיע לזה. אז אם ככה אנחנו לא יכולים להגיע לכוונתו של המחבר, וגד אמר, מנסה לעשות מה שהוא קורא, מיזוג אופקים. איכשהו בכל זאת הוא טוען שאפשר להתחבר לאיך שחשב המחבר, וכן לנסות ולשחזר את זה. לא משנה, זה בעיקר מילים או דברים האלה. אז זה...
למה אין פה שאלות
אותך? מה?
הרבה פעמים עושים פרשנויות שהמחבר בכלל לא התכוון אליהן.
כן, זה לכן אני אומר, אז או שהבעיה הטכנית היא שיש הרבה פרשנויות, אז זה בעצם אומר שאין באמת פרשנות אמיתית ולא אמיתית לטקסט.
הטקסט, זה גם על ידי אדם, זאת אומרת, הוא יצירה.
אוקיי.
זה לא אבן, זה החשיבה של
האדם. תחליט, אתה מפרש את האדם. אז אתה מפרש את האדם, חזרנו לגישה הראשונה. אבל בגישה הראשונה אמרנו אי אפשר, כי על האדם הוא לא נגיש אליהם, זה בדיוק המתח פה. אתה רוצה לפרש ציור שלה, אוקיי? אם היא, טוב, היא עוד בינינו, ברוך השם, אבל אפשר לשאול אותה אולי. אני תגיד שתשאלו את קורצווייל, אני לא יודע. אבל כן, מחבר שנפטר לפני 800 שנה, מה תעשה איתו? אתה לא יכול לשאול אותו. אז אם יש משמעות לטקסט, זה רק מה שהתכוון המחבר, כי זה האיש שעומד מאחורי היצירה, אבל זה כבר לא נגיש לנו, הוא כבר לא פה. אז מה עושים? אז בטקסט עצמו אין לזה משמעות, אין דבר כזה משמעות של טקסט כשלעצמו. המשמעות, הפרשנות ככוונת המחבר לא נגיד לנו. מה נשאר? נשאר רק הקורא או הפרשן. זה הגישה השלישית. זה מה שנקרא דה קונסטרוקציה. דרידה, כן, פילוסוף יהודי אלג'יראי צרפתי, שהוא בעצם עכשיו אבי התפיסה הזאת, שאחרי זה שגשגה, הרבה שנים, עד היום אולי, שאומרת שהפרשנות לטקסט זה משהו מעורר בי. זאת אומרת, המוקד הוא לא המחבר, הוא לא היצירה, לא הטקסט, אלא הקורא, הפרשן. ושוב פעם, זה בעצם איזשהו סוג של השלמה עם הסובייקטיביות של הפרשנות. כן, הקושייה, שהייתה קושייה על זה שיש משמעות לטקסט, כי מה, כל אחד מפרש אחרת, הפכה לתירוץ. נכון? יש הרבה פרשנויות, אבל אין בעיה, כי הפרשנות שלי היא אחת, ופרשנות היא רק פרשנות שלי. אין איזושהי פרשנות אמיתית שאנחנו מנסים לקלוע אליה. הפרשנות זה מה שנוצר אצלי כשאני פוגש את היצירה הזאת.
אין גם טעם להתווכח לפרשנות שלי.
נכון. אין טעם בעצם להתווכח על הפרשנות הזאת, ולכן בעצם, תראו, זה לא ויכוח אידיאולוגי בשאלה מה נכון לעשות. תעשה מה שאתה רוצה, מה מישהו יגיד לך מה לעשות, תפרש כך, אבל זה ויכוח בשאלה מה אפשר לעשות, לא מה נכון לעשות. האם ניתן להגיע לכוונת המחבר, האם יש דבר כזה משמעות הטקסט, או שלא. ואז זה אומר שאני מרים ידיים בעצם, השיטה השלישית זה להרים ידיים, אוקיי? כמו עם האומנות, אם זה מזכיר לכם, זה אותו עיקרון, זה אותו...
גם שיטה יותר קיצור, גם הוא מחבר פה, גם הוא אומר לנו מה הוא התכוון, מה שהוא יצר את זה, הפרשנות עכשיו זה מה שזה אומר לי, לא מעניין אותי מה הוא התכוון.
אבל התשאלו את חוץ לזה, זה תחת השפעה דקונסטרוקציוניסטית, זאת אומרת, בגלל דקונסטרוקציה, עכשיו לוקחים את זה צעד אחד הלאה.
צעד אחד הלאה.
כן, אומרים, אוקיי, עכשיו אפילו, כיוון שאני יודע שכשאני אפטר מן העולם, אז הרי יפרשו את זה במקום אחר, פשוט כל אחד כמו שהוא קורא. אז מה זה שאני אם אני כבר חי, אין לי עניות במקרה חי. תתעלמו, ברגע שיצרתי יצירה, היא יצאה מיושותי ללכת אליי, היא לא בבעלותי, אין לי סמכות יותר ממישהו אחר לפרש אותה. אוקיי? אבל כל זה מילים, אז אין לי סמכות, כן סמכות ולא סמכות. אז מה אני מחפש? אתה תעשה מה שאתה רוצה. זה לא ויכוח אמיתי. אני חושב שהוויכוח האמיתי היחיד שיש פה, הוא בשאלה מה אפשר לעשות. לא מה נכון לעשות, או מה צריך לעשות. צריך, תעשה מה שאתה רוצה, מה שמשעשע אותך, תעשה. השאלה היא מה אפשר לעשות. זה, פה יש ויכוח אמיתי. האם אתה יכול להגיע לכוונת המחבר או לא? האם יש משמעות לטקסט של עצמו או לא? וכן הלאה. אוקיי? אז זה בעצם שלושת הגישות. לגבי המשמעות של הטקסט, יש כאלה שרוצים לטעון, אם זה לא המחבר, הגישה השנייה, מה שנקרא סטרוקטורליזם. סטרוקטורליזם זה בעצם גישה שבאה לענות על הקושי, או הסבר שבאה לענות על הקושי עם הגישה השנייה. הגישה השנייה שמדברת על המשמעות של הטקסט עצמו, אז אומרים שיש איזה שהן סטרוקטורות שעוברות דרך המחבר. המחבר הוא כאילו איזה צינור כמעט חלול, שרוח התקופה, רעיונות שמסתובבים באזור ההוא, וזה חודר לטקסט דרך המחבר. אז גם אם המחבר מת, עדיין אפשר לדבר על משמעויות של טקסט. לא בתור כוונת המחבר, ועדיין לטקסט עצמו יכולה להיות משמעות. זה עונה על השאלה הפילוסופית. זה לא עונה על השאלה הטכנית. כי העובדה היא שאנחנו עדיין מפרשים את זה בצורות שונות, והשאלה היא אז אם ככה, מה המשמעות של... מה זה נקרא משמעות של טקסט? אם כל אחד מאיתנו בעצם עושה משהו. אבל השאלה הפילוסופית, איך יכול להיות משמעות לדומם, אז כן, יכול להיות, כי זו יצירה של רוח התקופה, לא של היוצר המסוים הזה. אם זה מה שנקרא סטרוקטורליזם.
בוא נראה מה ההקשר הזה. סטרוקטורליזם יש פה כל מיני היבטים. פיאז'ה, חלק מהסטרוקטורליזם, פסיכולוגיה, כל מיני גישה ככה, הרבה יותר רחבה מאשר רק בעניין של פרשנות טקסטים.
טוב, בכל אופן, בואו ננסה לראות מה בעצם אומרות שלושת הגישות. מה מצופה מכל אחד שמחזיק בכל אחת משלושת הגישות האלה? מי שמחזיק בגישה שאני מחפש את כוונת המחבר, הכוונה המקורית בעצם, שכשחובר הטקסט, למה התכוונו? אז הייתי מצפה ממנו, כן, אז יש את הקשיים, אתה לא יודע, המחבר כבר לא פה וכו', אבל יש אולי אמצעים שאני יכול להיעזר בהם. לדוגמה, טקסטים אחרים של אותו מחבר. לדוגמה, איזושהי היכרות עם בית המדרש שבתוכו הוא פעל, הוא הושפע. אתם רואים שאני מגיע לאקדמיה, נכון? בעצם החיפוש האקדמי זה חיפוש אחרי כוונת המחבר. זה מהותו של החיפוש, אני לא מדבר במחלקה לספרות. אני מדבר במחלקה לחקר התלמוד או חקר ההלכה. בסדר? ספרות יש שם גישות שונות ובכלל כל הגישות קיימות שחורות, בעיקר השלישית. אבל אני אומר, כשאנחנו על מה שנקרא חוכמת ישראל, זאת אומרת חקר התלמוד או ההלכה, אז באופן מהותי נדמה לי שהאקדמאי מחפש את כוונת המחבר. עכשיו, לא משנה אם הוא מאמין בזה שהמחדש לתורה זה הקדוש ברוך הוא או לא, גם אם חיברו את זה בני אדם, זה לא כל כך חשוב. הוא מחפש למה התכוון המחבר שחיבר את זה. מצד שני, כן חשוב לו מי היה המחבר, הוא נעזר בטיעונים, שיקולים היסטוריים, ארכיאולוגיים, כן? חשוב לו לאתר מי היה המחבר, באיזה תקופה זה חובר. לכן ביקורת המקרא מאוד מתעסקת בשכבות, ובשאלה מתי זה חובר וכו', כי העיסוק האקדמי חותר לכוונת המחבר, באופן בסיסי. באופן מפתיע למדי, אני הייתי מצפה, אם הייתי שואל אתכם שאלה, מי אוחז בגישה יותר מודרנית? המחקר או הלימוד המסורתי? אז אני הייתי נוטה לחשוב שהמחקר, נכון? בזריקה ראשונה, בלי לחשוב. מתבהר פה שהמצב מתהפך. המחקר אוחז בגישה הכי עתיקה של תורת הפרשנות. הוא מחפש את הפרשנות במשמעותה הכי נאיבית. מה התכוון המחבר? עם איזו אופטימיות נורא גדולה שבאמת אנחנו, יש לנו יכולת, לא יודעים להגיע, אבל להתקרב למה שהמחבר התכוון. אם נבדוק את הקונטקסט ואת ההקשר ואת ההשפעות וכתבי יד וחיבורים אחרים של הרמב״ם שמאירים את מה שהוא כתב ביד החזקה ולהפך, אז יש לנו יכולת להתקרב לכוונת המחבר, שזאת הכוונה, שזאת המשמעות, זה מה שצריך לעשות. וכשהחוקר מבקר את הלומד המסורתי, בלי לשים לב הרבה פעמים, הוא מניח במובלה את התפיסה ההרמנואידית הראשונה. אנחנו מחפשים את כוונת המחבר. ולעומת זאת הלומד המסורתי, עם הקף והפייס והכל, הוא בעצם אומר, עזוב, אני דרידה, אני דקונסטרוקציוניסט. אני מבחינתי הפרשנות זה מה שזה עושה לי. לא אכפת לי מה הרמב"ם מתכוון. זה בעצם מה שהוא אומר. כן? זאת אומרת שלמעשה יש פה איזשהו סוג של הצרכה לא צפויה. זאת אומרת, הלימוד הישיבתי המסורתי או הפסיקה זה משהו אנכרוניסטי, out of context, לא מעניין, פשוט השאלה איך אני מבין את הטקסט, והחוקר הרבה פעמים מאשים את הפרשן המסורתי באנכרוניזם. אתה לוקח את העולם שלך ומשליך אותו על הטקסט, ואתה מתעלם מזה שהטקסט הזה חובר בעולם מושגי ומחשבתי אחר לגמרי. זה אנכרוניזם. אתה מטיל על הטקסט כל מיני הנחות שבעצם לא היו כשהוא חובר. הלומד המסורתי יענה, לא, אני לא מטיל עליו שום דבר, זה הפרשנות, אני לא חותר לשאול, אני לא שואל מה התכוון המחבר, אני שואל מה הטקסט אומר לי. עכשיו במובנים מסוימים זה חוזר חזרה למה שאמרתי קודם.
מה הטקסט אומר לי או מה הטקסט אומר?
לזה אני יודע.
אני חווה אותו, מה הוא אומר
בכלל? כרגע הצגתי איזה שלישי מול ראשון. אתה צודק שזה יכול
להסכם שלי, מה זה אומר לי? מה זה אומר לי? אז אין מחלוקות.
בדיוק.
זה הכל פוסט-מודרניזם.
אני מגיע לשם. נכון, זה הפוסט-מודרניזם. דקונסטרוקציה
זה... זה לא הלכה.
דקונסטרוקציה זה התפיסה הפרשנית של התמונה הפוסט-מודרנית. זאת אומרת, זה חלק מהפוסט-מודרנית. זה מבשר הפוסט-מודרנית, כלומר, דרידה. פוקו, דרידה, כל הצרפתים האלה ששיגורים אותם. אז בעצם, אז לכאורה, אמרתי, ואני בהחלט אסייג את זה עוד מעט, לכאורה יש פה בעצם ויכוח בין הגישה הראשונה והשלישית, ואם זה כך, זה בעצם מתמפה על איזשהו ויכוח הרמנויטי. זה לא, אין פה ויכוח בשאלה איך נכון לפרש טקסט, אלא מה זה פרשנות של טקסט. כמובן שאחרי שתחליט מה זאת פרשנות, מזה ייגזר איך נכון לעשות את זה. אם אתה מחפש את כוונת המחבר, כולם יסכימו שכדאי לראות איפה הוא פעל, איפה הוא חשב, ממי הוא הושפע, לבדוק כתבי יד וכו'. אבל אם אתה מחפש מה זה עושה לך, מה כל זה רלוונטי, זה לא מעניין בכלל. אוקיי? אז למעשה מאחורי הדברים יושבות גישות הרמנויטיות שונות. אבל, כמו שהערתם בצדק, אני חושב שזאת הסתכלות קצת שטחית. כי אם באמת התפיסה המסורתית הייתה דקונסטרוקציוניסטית, אז זה בעצם אומר שלא היה טעם לוויכוחים. לא היה מקום להביא ראיות, אפילו אם אני לא מתווכח עם מישהו אחר, סתם לעצמי. כשאני מנסה לבנות לעצמי פרשנות של סוגיה, אני מנסה לבנות איזושהי פרשנות עקבית, בודק את זה מול רב אמינא, מה המסקנה, איך שמואל למד במקום אחר, אם זה לשיטתו, לא. אני מנסה לעשות איזושהי עבודה שבודקת, מתקפת את הפרשנות שלי. עכשיו, אם זה היה רק סתם שאלה, אין לי שום סיכוי להגיע לפרשנות לא של הטקסט ולא של המחבר. אז בשביל מה אני עושה את זה? סתם, אני יכול להגיד איזה השראה זה נותן לי וגמרנו. במובן מסוים, יש...
הייתי... אתה בהצלחה לא מרגיש נוח.
מה? אני סתם פסיכולוגיה, אני לא מרגיש נוח.
יש לך אינטגריטי ויושרה, אתה מחפש את עצמך רמת...
לא אינטגריטי, אתה פסיכולוגיה. מה? אני סתם פסיכולוגיה. זה מה שעושה לי יותר נחת.
אתה לא מצר באיזה השראה יש.
אבל אז, אם זה פסיכולוגיה, זה קצת מרוקן את זה מתוכן. אז אני לא יכול להאשים מישהו על זה שמה שהוא אמר זאת פרשנות לא נכונה. אז הוא, הפסיכולוגיה שלו, היא נוחה גם עם זה. הוא לא צריך לחפש את כל הראיות. זה טוב לו גם כך. זה לא טענה אמיתית אם זה פסיכולוגיה. זה הסבר אולי למה אתה עושה את זה, אבל זה לא טענה מהותית. אז אני, יש לי פסיכולוגיה אחרת, ואני פטור מלעשות את זה. אני יושיף אולי סוג שלישי של לימוד כדי להשלים את התמונה. יש את בתי המדרש החדשים. בתי המדרש, כן, אלול, בתי המדרש החילוניים, חילוניים דתיים, יצירתיים, וגם כל מיני בתי מדרש כאלה. זה סוג שלישי. לי נדמה שזה שלושת סוגי בתי המדרש, זאת אומרת, האקדמי, המסורתי והחדש, הם בדיוק שלושת הגישות האמנויתיות. את הגישה, הגישה של הבית מדרש, של האקדמיה, זה הגישה האמנויתית הראשונה. תפסים את כוונת המחבר. הגישה השלישית, בית המדרש החדש, זה בעצם גישה ש... אני מחפש מה זה עושה לי. נכון? מאוד סובייקטיבי, גם אין כל כך ויכוחים, יש הצעות. אני, יש לי הצעה כזאת, אתה רואה את זה אחרת, אנחנו בדרך כלל לא מתווכחים.
זאת הייתה הסיבה שהקימו אותה. מקים אותה כדי ליצור סוג של תרבות ישראלית יהודית שתאפשר לנו...
שלא מחייב.
כן, שנוכל לחיות ביחד, לפחות יהיה לנו משהו משותף.
כן.
זאת הייתה...
זה מקור, נגיד, יחסים למקורות כמקור סמכות ולא כמקור השראה ולא כמקור סמכות. אוקיי? מקור השראה, פירוש הדבר, זה שהפירוש מבחינתי זאת ההשראה שנוצרת אצלי.
כל לומד מביא את המטען שלו.
מה?
כל לומד מביא את המטען שלו.
אז בעצם זה, אני חושב שזה יותר מתאים לגישה השלישית. ובאמת כשנכנסים לשם, אתה רואה לפעמים ויכוחים. אבל די ברור שהוויכוחים אין מטרתם ללבן את האמת. אלא הוויכוחים מטרתם להגן על התזה שלי. זאת אומרת, יש לי תזה, גם התזה שלך היא בסדר גמור, היא לא פחות טובה משלי, אבל זאת שלי. והיא גם בסדר. וכשאני מציג אותה לאחרים, אני מציג אותה כהצעה. לא כאיזושהי אמירה, זה נכון, ומה שאתה אומר לא נכון, ויש לי ראיות נגדך. בדרך כלל זה לא עובד כך.
היא נדרשת
להכין בכוחות עקביות פנימית? כן, אז עקביות פנימית כן דורשים שם, אבל בסדר, כי עקביות פנימית, אני אומר, זה באמת אולי יותר במישור הפסיכולוגי, כמו שאתה אמרת קודם. בכל זאת, גם הפרשנות שלי, אני דורש מעצמי איזשהו סוג של... אחרת אתה יכול לעבור ליד עמוד חשמל ולייצר סונטה של שייקספיר ולהגיד זאת הפרשנות שלי לעמוד חשמל. אין שום מוגבלות, אין שום מחויבות, אין שום כלום. אז עד שם אף אחד לא הולך. אצל דרידה, אגב, יש ניתוחים לוגיים די מפורטים ודי מחויבים. וזה דרידה. והרבה פעמים אנשים לא מבינים, דרידה הוא לא איזה טיפוס יצירתי כזה שהוא אומר מה שבראש שלו. הוא עושה דקונסטרוקציה לטקסט, כאילו הוא מפרש את הטקסט אחרת לגמרי ממה שנראה במבט ראשון, אבל הוא מתקף את זה בצורה מאוד מחויבת. זאת אומרת, הוא מנסה להראות שבאמת זה אומר את זה באיזשהו אופן עקבי, ויחד עם זה זה דקונסטרוקציה, ותלמידיו מנסים להסביר את הסתירה הזאת, לא ירדתי לסוף דעתם, אני לא בטוח שמישהו ירד לסוף דעתם עכשיו. כל מיני תלמידים שלו מנסים להגן עליו כנגד, יש גם ישראלים, אבל מנסים להגן עליו כנגד המתקפה הזאת שבעצם הוא סתם מטיל מטבר. זה מה שאתה רוצה, מה? זה לא גישה, זה מה שאתה רוצה. לא, דרידה הוא מחויב מאוד, אני מחויב מאוד, זו בשיטה השנייה לפחות, לא הראשונה ולא השלישית. איך זה מתקיים עם השני? אני לא יודע. אז לכן אני אומר שבעצם הלימוד המסורתי, אני מסכים לגמרי להערות שלכם, נדמה לי הוא לא השלישי, הוא השני. אבל צריך לשים לב טוב, כי יש קושי גם לזהות אותו עם השני. לא נופל פשוט על השני. השני זה כאילו המשמעות לטקסט עצמו. וזה מה שהראיתי קודם בעצם, שאנחנו מחויבים לטקסט, אפילו לא לטעמים שמחמתם הוא נכתב, שהרמ"א והיד מלאכי והרמב"ם, כל הדוגמאות שהבאתי קודם. אבל למה זה לא לגמרי מסתדר? כי כשאתה רוצה, הרי לא שמעתי פה, מה זה המשמעות של הטקסט? טקסט מולקולות דובל ומולקולות נייר. באיזה מובן יש לזה משמעות לטקסט? אז אני אומר, הסטרוקטורליזם בעצם הוא ההצעה שפותרת את הבעיה הזאת. בעצם זה אומר שיש רוח התקופה, או יש איזשהם סטרוקטורות שנכנסות דרך המחבר לתוך הטקסט, ואתה בעצם מחפש אותן. אבל אם זה ככה, אז הייתי מצפה שהלמד המסורתי כן ינסה להיכנס לרוח התקופה שבה חובר הטקסט. אבל זה מה שהחוקר מאשים אותו שהוא לא עושה. לכן באמת, המאמר שלי, שכתבתי מאמר בהקדמות, גיליון טט של הקדמות על הרמנויטיקה של טקסטים קנונים. והמאמר הזה, כתבתי אותו, שלחתי אותו לפרסום, והוא לא פורסם בגיליון הקרוב אחרי ששלחתי אותו, אלא באחד אחריו. עכשיו, בגיליון הקרוב יצא מאמר של הרב חיים נבון, שהוא טוען לטובת הדקונסטרוקציה. לא ידעתי אפילו שזה לא מבצעת. הוא טוען שהגישה המסורתית היא בעצם דקונסטרוקציה. ולכן אין להאשים אותה על זה שהיא לא עובדת עם קונטקסט ולא בודקת כתבי יד ולא זה. ואני אחרי זה ביקשתי מהם בחזרה את המחקר, לא בחזרה אלא אמרתי שנשלח נוסח מתוקן, כי אני רציתי להתייחס גם לטענות שלו, ושם הוספתי עוד כמה הערות למה אני חושב שזה לא דקונסטרוקציה. זאת אומרת, חידדתי יותר למה אני חושב שזה לא יכול להיות, כי אז באמת זה לא מתאר באמת את מה שעושים באורך הבית מידה של מסורתי. זה לא נאמן למה שקורה שם. אני לא אגיד שאידיאולוגית אתה בעד זה. קיבלת
ממנו התייחסות?
מה?
רואים בחוש שמן השמיים ניתבו את זה בגיל היום.
מה?
רואים בחוש
שמן
השמיים
ניתבו
את זה
בגיל היום. סטרוקטורות. דבר
מהשמיים. יופי.
בכל אופן, אז אני אומר, אם באמת יש איזשהן סטרוקטורות שמשוקעות בטקסט, אז הייתי מצפה, וזו התפיסה המסורתית, אז הייתי מצפה שהתפיסה המסורתית תעשה משהו מאוד דומה לנושא המחקר האקדמי. תנסה להבין מה הייתה רוח התקופה, צייטגייסט, מה, 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 מה בעצם התקופה הכניסה לתוך הטקסט, זאת המשמעות, איזה עוד משמעות יש. אז שמה זה, באותו מאמר, אני רציתי לטעון את הטענה הבאה. למעשה, הגישה המסורתית היא משהו בין השני לשלישי, או אפשר לקרוא לזה, זה השני, אבל לא בדיוק עם הסטרוקטורליזם המקובל. זאת אומרת, אני לא בודק מה הסביבה הכניס לטסט, מה אכפת לי מהסביבה של הרמב״ם. אני שואל מה הקדוש ברוך הוא הכניס לטסט. זאת אומרת, הטענה שלי אז הייתה, אני מסיים כבר, כי אני עברתי, אמרתי, עברתי קצת שינויים מאז, זה כבר יש הרבה שנים. אז הטענה שלי בעצם הייתה שזה שהוא סוג אחר של סטרוקטורליזם. בעצם, וזה מתקשר לדברים שדיברתי עליהם בפעמים הקודמות. כי כשבעלי התוספות החליטו להחמיר בדיני פיקוח נפש, וחכמי ספרד החליטו להקל בדיני פיקוח נפש, אז הטענה שלי זה שבעצם הנסיבות הוציאו מהם איזשהן תפיסות שהן תפיסות אמיתיות. נכון שבלי הנסיבות זה לא היה יוצא מהם. הנסיבות הובילו אותם בזה, כמו שדיברתי עם גילה, שיש לי מוטיבציה להפוך כל אבן, אבל בסוף אני עולה על טיעון שצריך גם להחזיק מים, מלכתית. אז בסופו של דבר יצאה פה איזושהי אמת. מה זאת האמת הזאת? באיזה מובן זאת האמת? זאת לא כוונת המחבר, כי בעלי התוספות הם באמת היו פרי התקופה שלהם. אבל מצד שני, אני טוען שהתקופה הכניסה דרכם איזשהו סוג של אמת. אבל בשביל לגלות את האמת הזאת, אני לא צריך לרדת למה היה שם באותה תקופה. כי מבחינתי זה לא חשוב. לא מעניין אותי מה חשבו בתקופת בעלי התוספות. מה שמעניין אותי זה מה יצא. אחרי שהתקופה השפיעה על בעלי התוספות באופן מסוים, יצאה פרשנות מסוימת לסוגיות האלה של קידוש השם. עכשיו, הפרשנות הזאת מבחינתי עומדת לעצמה.
לא, למה? אם זה כן תלוי תקופה, אז למעשה האמת פה זה לא מה שהם אמרו, אלא האמת היא שההחזר עובד, לא, שבנסיבות כאלה,
לא, זה מה שאמרתי לו.
בנסיבות אחרות שהיו בזה,
לא, אני רוצה להגיד מהתפיסה המסורתית.
כן, למעשה אין מחלוקת גם.
זהו, זה המחקר. ואני טוען שהתפיסה המסורתית הרי היא לא כזאת. זאת שאנחנו כן מעמתים בין בעלי התוספות לבין הרמב״ם, מביאים ראיות, אנחנו כן רואים את זה כאילו הם סביב שולחן עגול. ולמה? אז זה לכאורה או הראשונה או השלישית, לא השנייה. אומר לא, זה השנייה. רק הסטרוקטורות הן לא פרי התקופה. הנסיבות שבה בעלי התוספות פעלו, גרמו להם לחפש פרשנות מסוימת. אבל הפרשנות שאותה הם מצאו היא פרשנות על-זמנית, אז-זמנית. היא פרשנות שלא תלויית זמן. הזמן הוא היה היחידית שעזר להם לעלות על הסוג הזה של הפרשנות. אבל עכשיו, בשביל להבין את הפרשנות, זה לא קשור לזמן בכלל. זה רק היה התאונה ההיסטורית שגרמה לזה להתגלות. אבל זה לא באמת פרי התקופה. תקופה, אני יודע, הציקו להם, והם היו צריכים להחמיר בקידוש השם, אני לא צריך שזה מחקר גדול. הנקודה היא, אבל אני רוצה לדעת, אבל האם זה מחזיק מים מהחמרה הזאת? האם זה עומד במבחנים הפרשניים לגמרה? למקורות שלנו, לפסוקים, לדרשות, למה שלא יהיה. זה שאלה על זמנית. אני לא צריך בשביל זה לחזור להיסטוריה ולכתבי יד וכו'. מבחינתי, מה שהם יצרו עומד לעצמו. עכשיו אני מחפש את המשמעות של מה שהם יצרו. ולכן במובן הזה זה סטרוקטורליזם, אבל מסוג אחר. שהוא לא פרי התקופה, אלא זה שהוא משהו על זמני. אתה יכול להגיד שזה הקדוש ברוך הוא שתל איזה שמה, אבל היום אני כבר לא בטוח שאני עומד מאחורי זה. אלא אני אומר, יצאה משהו מהאמת, לא משנה של הקדוש ברוך הוא, מהאמת התורנית, מהתורה. בסדר? אבל החכמים גילו עוד פן מסוים שהוא פן אמיתי, משמעותו של הטקסט, כשמה שגרם להם לגלות את זה, זה הנסיבות שבהן הם פעלו. אבל זה לא שהנסיבות שיקעו בתוך זה את המשמעות, זה לא הנקודה. זה בדיוק ההבדל שהצבעתי עליו בשתי הפרשנויות, מה שעשה גילה. יש כאלה שמפרשים את זה כאילו שהוא אומר, כן, הם רצו להקל בדיני שביעית, לכן הם אמרו ששביעית בפעם זה דרבנן. אז הוא אומר שאין ויכוחים, וכל המשמעות שאמרתי בפרשנות האקדמית הקיצונית. והוא אומר, לא, בפרשנות המסורתית זה לא עובד ככה. וגילת גם לא אמר את זה. מה שגילת אמר, שבגלל המצוקה הם חיפשו נימוקים הלכתיים, שביתיים, תקפים, כדי להגיד ששביעית בזמן הזה ברבנן. אחרי שהם מצאו את הנימוקים האלה, אני יכול לבדוק את זה בכלים של כלי הדרש, בכלים פרשניים, ולבדוק אם זאת פרשנות טובה. לא הייתי עולה על זה בלי האילוצים, אבל אחרי האילוצים עליתי על זה, ועכשיו זה עומד לעצמו.
אבל אז אתה מונע מעצמך לחלוטין, לשנות, לחדש, להתאים לא. לנסיבות שהשתנו לגמרי.
לא, אני לא מונע מעצמי.
אם אתה אומר שזה משקף אמת,
כן.
ללא כל קשר לנסיבות.
אבל הרמב״ם ותוספות שניהם אמת, והם חולקים אחד עם השני.
בסדר, אבל בכל מקרה, אתה מגיע עכשיו נניח לנסיבות אחרות לחלוטין.
אז עכשיו הנסיבות האלה, כמו שבעלי התוספות עשו לאמוראים, אני אעשה לבעלי התוספות. הרי גם אני לא פטור מעונשן של הנסיבות, או מעולן של הנסיבות. גם אני פרי התקופה, אדם הוא תבנית נוף מולדתו, נכון? זאת
אומרת... שאלה אם מותר לך, אז אם זאת האמת...
אני לא יכול להיות שלא מותר לי, כי אני לא יכול שלא לעשות את זה. אני גם בן אדם, כמו שבעלי התוספות היו בני אדם, אז הוא לא מעלה לי לשרת. אז אני, כשאני אקרא את התוספות, לא, אני אומר, כשאני אקרא את התוספות ואת הרמב״ם ואת הגמרא, אני אעשה את מה שבעלי התוספות עשו לגמרא. אני אעשה להם אותו דבר. ומה שיוציא את הדבר הזה זה כמובן עצמה, בבית המדרש והכל שבתוכו אני פועל, ההשפעות שיש עליי, זה מה שיעשה את זה אצלי. אבל גם אצלי תצא שיטה חדשה, שאולי היא סינתזה שלהם, אולי שיטה שלישית, אולי לא משנה, כל מיני דברים, שיבוא החוקר וישאל למה הוא עשה את זה, אז הוא יענה תשובה בגלל הנסיבות. כשיבוא הלומד בשביל עוד 200 שנה וישאל למה הוא עשה את זה, אז הוא יסתכל על הנימוקים שלי. למרות שהוא יוכל לקבל את זה שאני עשיתי את זה בגלל השפעת הנסיבות. אבל אחרי שהנסיבות השפיעו, הוא יבדוק את הנימוקים שלי. זה ימשיך הלאה, זה תהליך אינסופי. ולכן זה לא מונע השתנות. אני לא טוען שאני מחויב לתוספות או מחויב לרמב״ם באופן as is, כאילו באופן ליטרלי. מה שבעלי התוספות אמרו, זה מה שמחייב. גם אני עושה לבעלי התוספות מה שהם עשו להגמרה. כמו שמהגמרה יכולות לצאת פרשנויות של הרמב״ם ויכולות לצאת פרשנויות של תוספות. למה? כי הנסיבות גרמו להם לגלות נימוקים אמיתיים אחרים. יש נימוקים לפה, יש נימוקים לשם, והכל נכון. זאת אומרת, יש נימוקים לפה, עכשיו צריך לשקלל אותם ולהחליט אם הם יותר נראה לך. לבעלי התוספות נראה יותר זה, לרמב״ם נראה יותר זה. אבל הסביבה הוציאה ממך עוד נימוקים פרשניים שבלי זה לא היית מוציא. והנימוקים האלה הם לא פרי הסביבה, הנימוקים האלה עומדים לעצמם. עכשיו תבדוק ותראה, יש היגיון לפרש את הפסוק או את הגמרא באופן כזה. גם בלי קשר לנסיבות. עכשיו אני כבר יכול לזרוק את הסולם שאיתו טיפסתי על העץ ויצאתי מהבור. אני יכול לזרוק את הסולם, עכשיו אני כבר על העץ. אז גם אני עושה אותו דבר. התהליך הזה ממשיך הלאה. גם אני עכשיו, רק עכשיו לפניי לא עומדת רק הגמרא, אלא עומדים גם התוספות והרמב״ם. גם הם עומדים לפניי. ועכשיו, כשאני עושה את זה, אז גם אני עכשיו חושף פרשנויות, גם לתוספות, לא רק לגמרא, וגם לגמרא. אני עכשיו בונה מבנה משלי. ויכול להיות שיהיה מבנה אחר מהתוספות. וגם עליי ישאלו את אותה שאלה שעכשיו שואלים על התוספות, החוקרים שעוד 200 שנה ישאלו את זה עליי, ישאלו למה הוא עשה את זה, אז אלה החוקרים האקדמיים יגידו בגלל התקופה, והחוקרים הלומדים המסורתיים יגידו, הנה יש לו נימוקים, עזוב את התקופה, הם לא יתעסקו בתקופה.
אני לא
שואל
מה יגידו אחריך, אני שואל מה אתה תגיד לעצמך שתרצה.
אני לא אומר, לא יכול להגיד לעצמי, כי אני לא יכול לצאת מחוץ לכלים שבתוכם אני פועל. אדם הוא תבנית נוף מולדתו, זו אמירה מאוד חזקה. אני, אי אפשר לנתק אותי מהסביבה שלי, הסביבה שלי זה חלק ממני. אני לא יכול לשאול, רגע, עד כמה הסביבה משפיעה עליי ולהתנתק. אני יכול קצת, אבל זה אף פעם לא יהיה לגמרי. כל פוסק, גם התוספות והרמב״ם, אני חושב, עשו איזה קצת.
למדת בישיבה מרבי
רבנים כאלה וכאלה.
כן, אני מושפע מדברים, זה נראה לי הגיוני, זה נראה לי לא הגיוני.
זה בית מדרש.
אני עברתי פעם ללמוד בכולל חזון איש. והזהירו אותי שם, חזור והזהר, לפני שעברתי, אני בא מהאסכולה פונוביצ'אית. וכולל חזון איש זה אסכולה סלובודקאית. והזהירו אותי, חזור והזהר, תשמע, אתה לא תסתדר שם, זה עולם אחר, זה פשוט... לא תסתדר שם, חבל, אל תלך לך. ואני אמרתי לה, זה שתי צפרדעים מקרקרות בזה שלולית קטנה וחושבות שזה האוקיינוס השקט. מה יכול להיות ההבדל כבר בין פונוביץ' וסלובוד? וזה שתי ישיבות לברקיות, ליטאיות כאלה, בסדר, קצת אחרת, כל בן אדם זה אחר. מה? עד כמה אלה? הגעתי לשם, עולם אחר לגמרי. באמת עולם אחר לגמרי.
תן דוגמה.
יש, אני עשיתי את זה תאיר ממש מסודרת על ההבדלים האלה. אני אחרי זה לכל תחילת שנה, לתלמידים שלי נתתי שיעור פתיחה על ההבדל בין פונוביץ' וסלובוד. אני חושב שיש איזה לקח נורא חשוב, אני אגיד לכם בקצרה. הטענה בעצם היא שפונוביץ' זה לימוד מאוד רוטיני, מאוד לוגי ומאוד קשיח. יש נכון ולא נכון, הכל מאוד מובנה, מאוד אנליטי. ברגע שאתה שומע את זה מספיק שנים, אני כבר בסוף ימיי בבני ברק הלכתי, אני תמיד אהבתי לשמוע שיעורים של ראשי ישיבות שבאים ככה בחגים, בכל המועד לתת שיעורים בבתי כנסת ובכל מדרש ובחובשים כזה, שיעורים פתוחים כאלה. אז נורא אהבתי ללכת לשמוע שיעורים כאלה, זה היה ככה עונג יום טוב כזה. אבל באיזשהו שלב ראיתי שכשהשיעור מתחיל אני אגיד לכם את כל המהלך שלו עד הסיום. כמעט בכל שיעור. אמיתית, אני לא מגזים. הוא מתחיל את השיעור, הוא מנסח את השאלה, מביא את הראשון, אני אגיד לכם מה הוא יקשה, איך הוא יחלק, מה הראייה שהוא יביא לזה, מי חולק על זה, ומה תהיה המסקנה שלו. עכשיו, אולי לפעמים לא הגעתי עד הסוף, לפעמים פספסתי פה, אבל בגדול יכולתי להגיד לכם מה הוא יגיד. למה? כי זה הכל פונוביץ' שלי, כמעט הכל היה פונוביץ' שלי, רוב ראשי הישיבות הם מפונוביץ', וזה נורא מובנה. זאת אומרת, שאחרי מספיק זמן שאתה לומד את זה, אתה יודע בדיוק איך זה הולך. אתה יודע איך זה הולך, זאת אומרת, אתה תן לי את ההתחלה, אני אגיד לך את ההמשך, בגדול. אם אני לא יודע את המקורות, אולי אני אפספס קצת, אבל אם אני יודע, אני אגיד לך איך יהיה השיעור. אני אומר שאולי לא סיפרתי, אני אספר לכם עכשיו. מגיד שיעור שלי היה תלמיד של רב שמואל רוזובסקי, שהוא המייסד של שיטת פונוביץ'. זו הכלאה של רב חיים ורב שמעון שקוף, הוא תלמיד של רב שמעון שקוף, והוא עושה הכלאה של שתי השיטות האלה, וזה בעצם מה שנקרא היום השיטה הישיבתית, זה רב שמואל רוזובסקי, אפשר לומר, בגדול. לפחות בבני ברק, בירושלים, עכשיו נוחו, פרצוביץ', יש עוד כמה כאלה. אבל השיטה הישיבתית, כשאומרים שזה רב שמואל רוזובסקי. עכשיו, הרב שלי, המגיד שיעור שלי בבני ברק, למד אצלו. ולמדנו אצלו מסכת סוכה. אני למדתי אצלו מסכת סוכה. ולא היו אז כתבים של רב שמואל, שום דבר לא יצא לאור. באיזשהו שלב,
לא היו כתבים של רב שמואל?
כן.
אני זוכר בתור ילד, ראיתי בספרייה את הסטנסילים כאלה.
היה כתב יד של רב יוסף
רוזובסקי. מכונת כתיבה.
רב יוסף רוזובסקי, היו סטנסילים. האדום בצבע...
מכונת כתיבה כתבו את הדברים האלה. מכונת כתיבה.
כן, כן. זה גם יצא מאוחר. יש מחברות של רב יוסף רוזובסקי. אח שלו. זה הרייד הישיבתי, רב יוסף רוזובסקי. זה הרייד, מה שאומרים, הישיבות. זה עוד לפני רב שמואל, אבל זה אותו רעיון. אבל זה יצא מאוחר, השיעורים של רב שמואל רוזובסקי, החידושים והשיעורים, החידושים והשיעורים הכלליים והשיעורים והשיעורים היומיים. עכשיו, כשזה יצא, יצא מסכת סוכה, זה הראשון שיצא, ואז למדנו מסכת סוכה. אני פותח את הספר, וזה היה מביך. כי פשוט ראיתי את השיעורים שאנחנו מקבלים אחד לאחד. מביך, הוא לא אמר שהוא אומר את זה בשביל רב שמואל רוזובסקי, הוא אמר את זה בשיעורים שלו. הוא היה נעים. מה, תגיד לו, זה... אני כבר הייתי ותיק אצלו כבר כמה שנים, אני ככה הייתי הרבה שנים אצלו בשיעור. בסוף לא יכולתי, אני הייתי חייב לברר את העניין הזה. אמרתי לו, תראה, הרב, יצא עכשיו ספר של רב שמואל רוזובסקי על סוכה. כן, מה אתה אומר? מעניין. נו, ומה הוא מספר שם? אמרתי, תראה, השיעורים הם אחד לאחד. אתה לוקח את זה ממחברות שלו, הוא לא כתב כלום. הוא לא כותב את מה שהוא, הוא מלמד ולא כתב כשהוא למד. הוא הכל בעל פה. והוא ידע הכל בעל פה. אז הוא אומר, תראה, האמת, לא ידעתי שיצא, לא למדתי אצל רב שמואל רוזובסקי מסכת סוכה. בכלל. וזה יצא אחד לאחד. זה יצא אחד לאחד, זה היה מביך. היה ברור שהוא העתיק את השיעור על שמואל רוזובסקי. הוא לא. הוא פשוט שיחזר את זה בעצמו ויצא אותו שיעור. באמת, זה היה מדהים הדבר הזה. פתאום נפל לי הסימון עד כמה התפיסה הפונוביצ'אית הזאת היא מובנית. בסוף אני חוויתי את זה בעצמי. אחרי כמה זמן אני הגעתי בסוף גם בעצמי למצב שבו אנשים מתחילים, ואני יודע איך זה יימשך. אני הייתי אומר את אותו שיעור. ולכן אגב, ולעומת זאת בסלובודקה, כשהגעתי לשם הם שיגעו אותי. בכל חזון איש. כי כל אחד הוא נראה לי ככה, והוא נראה לו ככה, זה בית המדרש החדש. הוא נראה, הוא זה עושה לו ככה, והוא זה עושה...
איפה עומד הפטור?
אין את ה... כל ה... אה?
איפה עומד הפטור הכי של פה?
שלומי פישר... לא, שלומי פישר הוא יותר פונוביץ' של הפשוט. יותר פונוביץ', כן? למרות שלא לגמרי. יש בו קצת מהיצירתיות. הוא
קצת שונה,
אישיות, כן.
אני שומע, שמעתי
את זה. הוא ירושלמי, אמרתי, הסיווגים שלי הם של פנקו. בכל אופן, אז בסלובודקה כאילו כל אחד אומר מה שהוא חושב, ונראה לו כך, ואולי אפשר להגיד שאני השתגעתי בחבורס שם בכל החזון שלנו, לא יכולתי עם זה. ילדים, דברים מובנים, שאתה, אין ראיות, תעמיד את הדברים במבחן, שיהיה שפיט, כן, ממש, לא, שם זה היה, אפשר פה, ואפשר כך, אפשר אחרת, עד היום אני לא חושב,
מה זה לא.
זה שיטת החזון שלנו. החזון שלנו היה מאוד לא פונוביצ'אי, הוא היה מאוד לא מובנה, לא... לא קשיח, כן, לא לוגי, אלא
מקום על הבית. אתה לא ביקורת קשה על רב חיים.
כן, נכון. היערות על רב חיים זה הספר של רב חיים, יש היערות לחזוני, בסוף. שזה בדיוק המוקד, זה טקסט קלאסי של פונוביץ' נגד סלובודקה. בעצם, היערות לחזוני של רב חיים.
סלובודקה נגד פונוביץ'.
כן, זה לא סלובודקה ולא פונוביץ', זה האבות המייסדים של שני הזרמים האלה. וזה בדיוק שיקוף לעניין, אגב. פרמטר נוסף שמבחין בין פונוביץ' לסלובודקה, כמו שאמרתי קודם, רוב ראשי הישיבות הם מפונוביץ' ולא מסלובודקה. וכמובן שהקורלציה היא לא מקרית. כי אם זה מובנה, אז זה אומר שכל בן אדם בינוני שיעבוד כמו שצריך יצא ראש ישיבה. אתה יכול לתת שיעורים כלליים על כל סוגיה שאתה רוצה, זה בכלל לא משנה, למדת אותה, לא למדת אותה, יש לך טכניקה מסודרת, אתה יודע בדיוק מה להגיד. אני יודע את זה, זה פשוט כל כך קל לתת שיעורים אחרי זה, כי זה בונה אותך בצורה מאוד מאוד קשיחה, מאוד מאוד סטריט פורוורד כזה.
וזה גם פנייה אל ושונים אחרונים מסוימים תמיד, או זה לא?
המרכזיים בדרך כלל, לא עוסקים עם האזוטרי.
אז איך יוצאים חידושים מבין?
לא, יוצאים חידושים. אתה בונה... הלוגיקה, כן, האנליזה מביאה חידושים, אבל מי שבתוך העניין יכול לצפות את החידושים. אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות, בעלי אתה שואל את השאלות הנכונות, אנחנו יודעים מה התשובה. יש ספר על הוויכוח על הפלפול. של דוב ראפל, קונטרס כזה, חוברת כזה. ושם הוא מתאר, בתקופת, אני הזכרתי את זה אני חושב פעם, שבתקופת הפלפול 115, מה שקורה זה 116, היה ארגז כלים של הפלפלנים, שכל סוג קושייה היה כבר ידוע איזה תירוץ אומרים עליה, זאת אומרת, היה לזה שם. זה רגנשבורג. כי ברגנשבורג, שם בישיבה של העיר רגנשבורג, ככה תרצו קושיות.
כמו פתיחות בשחמט.
בדיוק, כמו פתיחות בשחמט, ממש אותו דבר. זה הודית, גבית המלכה, זה הכל, יש שמות. עכשיו אתה יכול לראות בשלח, במערם שיף. האנשים מהתקופה ההיא ומפולין, שם מהאזור המפולפל, אז הם מביאים תירוץ, והם לא עונים, זה רגנשבורג. לא, הם אומרים השאלה הבאה. אז הם לא אומרים את התירוץ בכלל. כי יש איזה שהם מבנים נורא מסודרים, איך, יש איזה סוגי קושיות מסוימות וסוגי חילות, זה, אגב, זה דבר נורא יפה, כי זה אומר שמתפתחת מתודולוגיה, לא צריך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש. יש פה מה, מצד שני זה נורא מצמצם. כי אם אתה רוצה לפתוח משהו חדש, לא מסוגלים לשמוע פונוביץ' שהיא משהו אחר. כשאתה תגיד משהו שהוא לא יושב על השנית הקבוע והרגיל, הם לא שומעים אותך בכלל, זה לא נכנס. זה שטויות, אתה מדבר שטויות, אתה לא יודע, אתה לא... הם לא מוכנים לשמוע כלום, ריבוע מטורף, באמת, וזה, לכן השיחת פתיחה שלי לתלמידים תמיד הייתה, תתחילו בפונוביץ' ותגמרו בסלובודקה. מי שמתחיל בסלובודקה זה טעות, ומי שגומר בפונוביץ' זה גם טעות. צריך לעשות, בהתחלה תתחיל, תהיה תלמיד, תלמד מה שאמרו האנשים שיודעים לעשות את זה. כן, תלמד איך עושים את זה נכון, תלמד מה שעשו עד עכשיו, הרי אנשים לא היו טיפשים. תלמד מה שלמדנו עד עכשיו, ואחרי זה תנסה להיפתח ולייצר משהו משלך. אחר כך. היית עושה את זה ישר בהתחלה, אתה מדבר שטויות.
אתה בעצמך לא יסמת.
לא כל פונוביץ' הוא חוזר.
אתה בעצמך לא יסמת את זה, כי אתה אומר שאתה לא אוהב את זה.
לא אוהב את סלובודקה, כי הם עושים את זה בהתחלתי. אני אוהב שאתה אומר משהו משלך, אחרי שיש מבנה ואתה יודע לבסס את זה. בדיוק ההבדל בין מי שעושה את זה מההתחלה ובין מי שעושה את זה אחרי שהוא כבר עבר את כור ההיתוך האופונובי. זה עולם אחר לגמרי. לכן אני אומר, השלבות כמה מניחים שהם כולם חזוניש, אבל הם לא. החזוניש יודע לעשות את זה מההתחלה, הוא לא עבר את החלק האופונובי שהיו, אבל הוא היה חזוניש. ומי שעושה את זה אחרת, לא, אתה צריך הכשרה מסוימת, וההכשרה צריך לעבוד. אין רעיונות חופשיים, זה לא... אחרי שאתה עובד, עכשיו תוסיף את המטבח שלך.